בעצם הגדרת הזהירות, זה הדבר ראשון, דבר שני, זה לא היה, זה היה מאבק בין עם ישראל לבין המצרים, שבעצם היה המקבילה בין, בין הזרימה לבין הזהירות, זה בעצם היה הנושאים בפעם הקודמת. אני רוצה להשלים את זה עם שני הערות חשובות לגבי הגדרת הזהירות. קודם כל, הגדרה אחת חשובה זה שהעובדה זה שזהירות נובעת כתוצאה כאילו להשאיר בעצם את פרק א' בביאור כלל חורבת האדם בעולמו אל עולם הזהירות. דוד המלך תהילי נותן י"ב אמרת במשפט הבא גם עודך נזהר בהם. למה? כלומר הנה המצוות גוררות את עולם הזהירות. מה אני מתכוון בעצם לומר? יש לכם, אכן זה אומר בכל מיני מקומות, חלקם חיובים, חלקם שלילים. מגיעה החובה, מגיעה המצווה, ואומרת לנו רגע, שים לב, לא, לא לשם. ברגע שהגדרנו לא לשם, אז מגיעה הזהירות. כלומר, הזהירות מתחילה מתוך עולם המצווה או מתוך עולם החובה. כלומר, מגיעו כלל חובת האדם בעולם הזדות, יש כאן דבר אחד, פרק אחד, ואז עוד פרק שלא קשור אחד לשני. לא. מתוך, ככל שנעצים את תודעת החובה, את העובדה שאני מחויב בדבר, אז באמת אנחנו נעצים את הזהירות. זה שני דברים שקשורים אחד לשני, שלכן אני אומר וחשוב בעיקר כשאנחנו מדברים בקניין הזהירות, שם זה בדיוק כמו שהמחה לדין. המחה בפתיחה של פרק של הפרק שמדבר לגבי קניין זהירות, זה מה שהוא יפתח. יפתח בעובדה שככל שנבין את חומר העבודה, כלומר ככל שאני אהיה יותר ויותר בתודעת החובה, תודעת עבודה, ככה ממילא אנחנו נהיה יותר זהירים. פשוט הערה פשוטה מאוד. הערה נוספת זה העובדה שערנות, ערנות מעשית נגררת כתוצאה מערנות רוחנית. כלומר, מכיוון שאתה ערני במה שאתה אמור לעשות לעולם חובה, בסוף מתבטא בערנות בפועל, בזה שהעיניים פתוחות ולא ערנות. מה אני מקווה? לדוגמה, דוגמה פשוטה, שזה הפסוק במשלי רב ד', שאני מדבר שם אמנם לגבי הלוואה, אבל הרמח"ל לוקח את זה אלינו לגבי החזרת הלוואה, אבל הרמח"ל לוקח את זה אלינו בכלל לגבי עבודת השם. אל תיתן שינה לידיך, זאת אומרת, להפפך, יצא תצבי מיד. קדימה, בזריזות, עד שאתה לא יושב, אתה לא עוצם עיניים, עד שאתה מחזר מהלוואה. כאילו, בואו נדעת מכיוון שאנחנו לוקחים את זה ברצינות, לא מחפפים, לא מחליקים, לא מגריל פינות. עוד דוגמה ממש יותר שאפשר כאילו לראות את זה בפועל. קצין לוקח אחריות הגזרה, זה לא מהם בגלל כל השיעור ה. זה מ"ב, לוקח אחריות על גזרה, מה? ילד, מה זה, ילד בן 23 הוא תופס גזרה יכול להיות על כמה ישובים, ילד. קיצור, הילד הזה תופס אחריות ולא הולך לישון עד שכל החורבות של הגזרה סוגרים. אנחנו רואים את זה בפועל, ככה זה עובד. כאילו, זה לא שזה, תגיד, בן אדם, כולו יודע מה המשמעות העמוקה של... כלום, דבר מאוד פשוט, תטילו על הכתפיים שלו אחריות כבדה, הוא לא, יש לו ערנות רוחנית, זה גם קורה לערנות מעשית, הוא מדבר לך אחרי שעת שינה בלילה בקושי, בסדר? למה? כי הוא היה טוב בגזרה, זה בדיוק הסיפור. ברגע שיש ערנות רוחנית, יש גם ערנות מעשית, וככה זה מתבטא בפועל. או עוד ביטוי, מופיע הרבה פעמים בגמרא, לא תהיתי מהקרח עד דמפרדה שלי משהו. שבת מופיע רובן, הוא מופיע במלא מקומות, בנידה, בכיבוש, בשבועות. קיצור, כלומר, אתה לא יושב, אז שאתה לא מסביר את הסוגיה. מה הצ'אט, מה הקטע הזה? זה אמירה מאוד עוצמתית. כלומר, זה להגיד, את הדבר הזה אל תגיד לי, נחכה, נראה, אולי, בוא נדבר, שלחי אימייל, יכול להיות, אפשרי, כלום. בלי תמצית. אתה לא יושב, אתה לא נח, עד שאתה לא מסביר את הדבר הזה. יש לי דבר חשוב שאני חייב לדעת אותו, קדימה. אותו סיפור, בגלל חשיבות הדבר, אנחנו לא נדעים עד שזה לא קורה. תורה נפנית במיעוט שינה, אחד מהסברים, בגלל זה, יש לך מחויבות, אתה ידעת ש... לא יודע מה, כך וכך חזרות, את הספר הזה אתה מסיים עד זמן מסוים, אז השינה שלך לא רלוונטית. ואם זה אומר ש... לא יודע מה, עורכים יש משמר, סוגרים את זה למשמר, סוגרים את זה למשמר, המיעוט שינה, כאילו לא בהקשר של טוב, ועד עכשיו השנה 6 שעות, עכשיו 5 וחצי. לא הכוונה ככה, אלא שאתה לא כפוף לשינה. לא אכפת לי. כלומר, אם יש לי משימות, במשימות האלה אני עומד. כאילו, וככה תורה נקנית. תורה נקנית לא כשאנחנו נשאר ל-4, ונח פה, ונח שם, ולא, ככה לא עובד. בועז, בסדר? בועז ולא ישפוט האיש כי אך קילה בדבר היום. או מלך שיקום בבוקר, אנא, כאילו, ראשון, קדימה. פעילה שחקית בזריז, וקדימה לסדר את הסיפור הזה עם הגאולה, וככה באמת זה מתוקצק. שוב, עירנות רוחנית, וזה החשיבות הדבר כך שמביא את כמה וחשוב, בסוף זה גם מוביל לעירנות מעסיק.
שכלי, כלומר, התמודדות שכלית,
גם המחל אומר את אותו דבר, גם בבירור מדעת הבירות, וגם בחלקי הבירות, זה אותו סיפור. זה משהו בשכל, השכל הוא מי שפועל. למה? זה דווקא בשכל? מה הבעיה? מה לא קרוב? למה אני צריך לשם בשכל? בואו נמיד. המחל בשביל להסביר את זה, שנראה פנם לא קשור, ונראה איך הוא נראה קשור. תא שחושק לי היא בעיה, הגמרא בציע אומר, בציע הגיע מנהובד, הוא אומר, זה העולם הזה שלומד אליי. מה משל את הדבר הזה? מה זה בעולם? האם יש לו בחוץ, יש דווקא ממש יפה? למה? במה הוא דומד אליי? מה מאופל? אני רואה הכל מאופל. לא שהכל מאופל, יש כאן גם תמה
שפועל. בדיוק, ועניין, אתה רואה כמו שאתה יכול לספור את הנעזר.
לא באמת.
מה אני לא מבין? כלומר, הרי לא רק זה, לא שהכל אני רואה, אלא גם מבחינת הסדר בחיים. הנה, אני יכול להגדיל לך את הסדר. יכול להגדיל לך את הסדר. הנה, אתה מפגע, אחר כך אתה עובר לבית ספר, אתה לומד דברים אחרים. אתה עובר לתיכון, אתה לומד דברים אחרים, אתה עובר לבית ספר, אתה לומד דברים אחרים, אתה עובד. אתה מתפתח, הנה, בוא נגדיר לך סדר אפילו פנימי. הנה, יש כאן איזה, מה לא ברור כאן? אתה אומר, לא חושב שברירות, אני מדבר איתך, מה לא ברור כאן? המהר"ל, חידושי המדעות, שם, בבעל הנציאה, מהר"ל, אומר, שמה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? הרי זה בהשוואה, העולם הזה דומה לחושך, והעולם הבא דומה לאור. מה הקטע, מה המשל הזה? העולם הזה, מה?
חושב שזה חיסרון.
כן, אבל שנייה, רגע, לפני כן. זה לא עמותת המציאות. פשוט, מה זה לא עמותת המציאות, לעומת מה זה כן עמותת המציאות. אני לא רוצה ממש לפתוח את המושג הזה, מושג עמוק וצריך לבסס אותו. בסדר, בכמה מקומות במערה, בהרבה מקומות במערה זה מופיע, עמותת המציאות שבו לטור. בסדר, בואו נשתמש בו, בואו ניקח את זה בתור אקסיומה. בעולם הזה יש שוב לשם. אתה יכול לעשות רע, אתה יכול לבחור, לפרסם דוח שלם, שעסוק בלהחביש אנשי קודם. שבס, לדוגמה. אתה יכול לעשות, אתה יכול לבחור לעשות את זה, אתה יכול לבחור לעשות מה הם אין. אתה יכול לבחור לעשות דברים טובים. בעולם הבא יש אך ורק טוב. זה מה שיש. יש טוב, עשייה טובה מקפה לבד ראש. אין אפשרות בחירה. אומנם אין עבודה, אין מאבק, אבל אין אפשרות בחירה. הכל טוב, זה כל הזמן עשייה של טוב, כל הזמן עשייה של בחור בריבונו של עולם. עכשיו, זה במילים אחרות מה שאמר הרב אומר שם. מה ההבדל בין העולם הזה לבין העולם? שבעולם הזה יש אפשרויות, יש אפשרות לבחור בין לא ולא. ולכן, זה הכוונה, אני לא אומר מה שאתה אומר, הרי פול. אבל זה בדיוק הכוונה, זה בדיוק הכוונה. פול ביחס במעמד המוסרי שלנו. יכול להיות שאת כל החיים אפשר לסדר. כבישים ומטוסים ואלף אחד אחד אפשר לסדר ולשכלל. מה מעורפל? מעורפל המעמד המוסרי שלנו. לא ברור לאדם שהוא צריך להיות בן אדם טוב. יכול להיות, לא רק שיש לו מאבק, זה לא ברור של עצמו, אולי לא יודעת,
זה לא ברור
מה
זה.
מה?
זה
לא ברור מה זה טוב.
בעצם, לפני כן אתה אמר לשאול את זה לא היה.
זה נכון. הרמב"ם באירועים נכון. אבל, קיצור, זה עולם הזה לעומת עולם הבא. עכשיו, ההנחה לוקח את אותו אמירה, את היכולת לבחור בין טוב לרע, ועכשיו משקלל אותה, אולי יישארו כמה. הוא אומר, רגע, שים לב, חושך, בחושך יש שתי טעויות. יש טעות אחת, שאתה לא רואה, אתה לא רואה את האויב. טעות שנייה, אתה רואה את האויב, אתה רואה את האויב, אתה חושב שהוא שלך. בסדר? שתי טעויות בחושך. הוא אומר, זה בדיוק אותו דבר, לא רק שאתה לא רואה את הטוב, כמו שאתה מגובל, אלא גם שאתה לפעמים רואה את הרע כאילו הוא טוב. ואז, פה בדיוק, זה בדיוק הנקודה שבת של השכל. זה בדיוק הסיפור שבגללו הצד הראשון מעודד השם זה לשמור את השכל. למה? כי השכל עסוק בהגדרות. זה בדיוק הנקודה. למה? למה השכל מתחיל? למה הבינות מתחילה בשכל? ושהבדלה בחורים הדעת. בשביל להבדיל צריך דעת. נכון, המקום כאן אמרנו, שבת. למה הבדלה בחורים הדעת? בגלל שמגדילים על ידי דעת, על ידי חוכמה. כלומר, השכל מסוגל להבחין. הרגש, אתה יכול להתרגש מהסרט אלים, מחסד, מאלף ואחת דברים מאוד מעורבים. אלא זה בדיוק עולם הטלוויזיה, סרטים וזה, ובדיוק זה עולם רגשי, שכולו מלא בגבולים. פעם אחת אלים, פעם אחת תאוות, פעם אחת חפה, פעם אחת כל מיני דברים מבולבלים. גם, דמיון. באותו סיפור. ולעומת זאת, בשכל אין כזה דבר. השכל מסוגל להגדיר טוב, רע. עכשיו אתה צריך להחליט איפה אתה שם את החיים שם, בטוב או ברע. אבל קודם כל, בשביל לעשות את להיאבק נגד החושך, דבר ראשון זה על ידי שימוש בשכל. זאת הסיבה שבגללה הרמח"ל היה ממש מדויק, והגדיר שמה החושך הזה עושה.
השכל הוא קוצבי?
מה?
הוא קוצבי, או טוב או רע?
מסוגל, כן, הוא מגדיר. הוא מגדיר שחור או לבן. הוא גם מסוגל להגדיר הגדרות אמצע. אבל גם את ההגדרות אמצע הוא יגדיר אותן בצורה מצוינת. מהצד הזה לשחור, מהצד השני זה לבן. המאבק של החושך, כן, החושך של העולם הזה נאבק נגד השכל, והוא, זה מה שצריך להחליט, המאבק שלנו נגד החושך העולם הזה, זה בדיוק על ידי פיתוח השכל, כלומר שהשכל יהיה השליט, מי שמוביל. עכשיו, זאת הסיבה שבגללה, כשאנחנו מתחילים את מידת הזהירות, אנחנו נקדשים למידה קצת מפתיעה, שבכל שאר המידות, מדברים על שם, כאילו, מה כתוב, נגיד, צריך להיות ענב. לא כתוב, לא מציעים שכתוב, טוב, אז מה, אתה רוצה ללמוד ענבה? לך לאנשים בעל הענבה. לא מצוי. אבל אצלנו זה כן מצוי. מה אני מתכוון? לדוגמה, מה, ברבת ההלכת המובד, דורשת את הפסוק שאנחנו הולכים להתפגש איתו עוד שבועיים. בפרשת חוקת, מה? פרשת חוקת, תקן אמור המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן לי לפיכון. חז"ל דורשים בבבבתא, ההנחית המולדת, דורשים את הפסוק הזה, הכן יאמור משמים בגלל, בואו ונחשב בשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד, הפסד מצווה כנגד, כנגד שכרה, ושכרה עבירה כנגד הפסדה. כלומר, חשבון נפש, אתה רוצה לדעת חשבון נפש, לך אל המשמים בגלל. בואו ניקח עוד מקום שבו אנחנו רואים את זה. דניאל, י"ב ג', והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיעה. אנחנו רוצים זהירות.
פוק בחושך.
מה?
פוק בחושך.
נכון. אנחנו רוצים זוהר, אנחנו רוצים אור בחיים שלנו. בואו נלך אל המשכילים. דווקא המשכילים הם שילמדו אותנו. אומר הרלב"ג, אני מצטט, יאירו עיני גדולתם, שישים עיניים כולם רואות, כן ישפיעו אלו לכל האנשים. דווקא המשכילים הם שיאירו אותנו מבחינת
השכילים.
למה זה?
אז
הרמח"ל, מה?
לא
תשכלה. ברור. לכן, מה, למה? אומר הרמח"ל, בין, הרמח"ל מביא משל. יש מבוך, אנחנו הולכים לאיבוד פה בעולם הזה. מבוך. בדיוק כמו שבמבוך, אתה הולך בדרך ואתה סגור, אתה ממש בטוח בדרך, שהדרך הזו מובילה למטרה. ואז עומד מי שעשה את כל הסיפור, מי שיצא משלטון היצר, מי שכבר לא מבולבל, מסוגל להגיד לך לא, זאת הדרך. כלומר, בשביל להיות, בשביל להיאבק נגד הבלבול שבחיים, אתה צריך קצת לצאת מהחיים. בדיוק כמו שבתוך כוחות הנפש אנחנו פונים דווקא אל אותו כוח שהוא קצת מחוץ לחיים שלנו, כוח השכל, הוא קצת עומד מבחוץ, הוא מסוגל להגדיר אמת ושקר, בדיוק באותה סיבה, באותה צורה אנחנו פונים אל האנשים שהם אנשי השכל, אנשי הרוח, המשכילים, כלומר אנשי התורה, אנשי הרוח, דווקא הם שמסוגלים ללמד אותנו איך לעשות את זה. גם קצת מחוץ לחיים, קצת מעל החיים, עשו את המבוך, יצאו ממנו, ולכן הם מסוגלים להבריך אותנו הלאה. בסדר? עד כאן נקודה שנייה. נקודה שלישית, קניין הזהירות. פה אנחנו מגיעים למין סוגיה מאוד מוזרה. למה אני אומר מוזרה? כי אנחנו כבר נמצאים בתודעה שאנחנו מדברים על, מה, על, על מדרגה ראשונית בעבודת השם. זה הקניין, זה קניית המידה הכי ראשונה. אז איך ייתכן שבתוך המידה הזו, מידה ראשונית, יש משהו שלם? הרי אם אנחנו בהתחלה, כמו למשל את זה בהתחלה לנקיות, נכון? למצב שיש שאתה מקבל חורבה וצריך לנקות את החורבה, הדבר ראשון, אתה צריך כאילו לעשות דברים מאוד בסיסיים. אז איך ייתכן שבדברים המאוד בסיסיים, כשהכל עדיין מלוכלך, הכל עדיין מתונף, הרמח"ל מסוגל להתבטא בביטוי של שלמי הדעת. למה דעת אנשים עליונים, ואנחנו עוד רגע ניגע בזה, ואנשים כאילו מאוד מאומנים, עם רצונות מאוד עליונים, איך זה קורה שבמקום כל כך נמוך יש אדם כל כך גבוה?
דווקא בגלל מקום כל כך נמוך שיש כל כך גבוה.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
דווקא בן אדם שיכול להגיע לכל כך נמוך, אני יכול לדעת.
ואומר שזה אדם שנשם אוויר בצדות, בדיוק מה שהם מאוד אופיינים בדור שלנו. ממש נשם הבן כפקול. הוא חי חיים שיש בהם, שכולם, אבל ממש כולם, מגייסים לתוך צבא שבו נופלים את הנפש, לא מרוויחים לזה שום דבר, אבל כסף לכבוד אנשים. ואף על פי כן נופלים את הנפש, ומורקים הרבה דם, יזע ודמעות בשביל הערכים הגדולים האלו. זה האוויר שכל בן אדם נשים בדור, ואף על פי כן בפועל אין כלום. בפועל הוא עסוק בהרבה מאוד שלויות. כלומר, בפנים, לעומת חוץ, יש מתח אדיר. ממש מתח אדיר. כלומר, הוא מצד אחד שלמי אדם, נושם עובד קצגות, הוא מצד אחד נושם שלמות, משואף לשלמות, ויש לזה משהו מאוד מאוד גבוה בראש, ובכלל בכלל לא שאלה של כבוד או שכר ועונש, כמו שם המדרגות שיהיה בקניין הבהירות, הוא נושם דבר מאוד מאוד גבוה, אבל בפועל הוא נמצא במקום מאוד ראשוני. מאוד התחלתי, יש לו הרבה מאוד התמודדויות, ממש ראשוניות, אתה יודע,
לא יודע שזה לא דבר שלמי, לא יודע, אני לא יכול לגמרי שזה דבר כמו שלי, אני יודע מראה את השלמות, ויביא פתאום קלוט איפה הוא נמצא, ולהביא לשבע מאוד גדול.
לא יודע, מה שאלה?
השבע השלומים של איפה נמצא, הוא מרגיש תסכול לעצמם.
נכון, צריכים שלמי, נכון, תסכול, יפה, אמרת תסכול. אחלה, בוא נגיד בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו בלשון של הרמח"ל, מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה. כלומר, כשהם קולטים שהם לא עשו מספיק והם היו יכולים לעשות יותר, זה צרה רעה, רבה. הוא לא אמין, הוא לא הולך לשם את זה. בסדר? אין לכם אמה, מסכים איתך. אבל בואו רגע נלך קצת יותר... מה זה שלמי הדעת? בואו עכשיו, אנחנו הבנו, אוקיי, סבבה. אז יש אפשרות למתח, לרצונות גדולים ומעשים שעדיין לא שם. יש אפשרות כזאת. יש אנשים, ובדור שלנו, זה הדור באופן כללי, שהוא מצד אחד שלם בדעותיו, מצד אחד רוצה דברים מאוד 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 גדולים, מצד שני במעשים שלו, הוא עסוק בהרבה מאוד שטויות.
מה לא שלם בדעותיו? סגור על ה...
לא, שנייה, לא שלם בדעותיו באמת.
תחזור לשטויות?
נגיד.
מה?
תחזור לשטויות?
אבל הוא מתכוון לזה...
הוא גם מתכוון לזה...
קיצור, לעניינים. אני אסביר מה זה שלם. אני אסביר שלמי הדעת הם רוצים שלמות, בסדר? אבל מה זה שלמות?
זאת השאלה
הגדולה, מה זה שלמות? למה הם שואפים? הרי מדובר כאן על משהו... מדובר כאן על משהו מאוד מפתיע, אני אגיד לכם למה. כי אחרי שהרמח"ל מתאר את השלמות, הוא אומר, מה קורה אם הם לא עשו את האמצעים שמגיעים לשלמות, בסדר? מה המשפט? כי כבר נתבלת כאן, שאם האמצעים אלו ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החודק המתארך בהם, הנה לא יפיקו בהם, מה אני הייתי מצפה? הייתי מצפה שכתוב, הנה לא יפיקו בהם, עולם הבא. שכר. משהו. נכון, אנחנו נדבר במדרגה נמוכה. שלמות אמיתי, זה הסיפור. וזה צרה גדולה, הרמח"ל לא הגדיר כאן, לא דיבר כאן, לא על השכר, לא על הרווחים, לא על המעמד החברתי, כלום, שום דבר, לא הרוויח מזה, שום דבר. שלמות זה לא רווח אינטרסנטי, אלא מה? בואו נלך שני צעדים אחורה, שלושה צעדים אחורה, נחזור לפרק א'. בפרק א', הרמח"ל הגדיר לנו, הגדרה מאוד ברורה, שלמות האמיתית שווה דבקות. למה? למה דבקות זה שלמות? אני יכול לדבר על דברים טובים על דבקות, אבל למה להגדיר אותה בתור שלמות? בסדר? למה? הרי בשביל להגדיר שלם, יש חסר, נכון? היה, אני חסר, ועכשיו אני רוצה להשתלם מה החיסרון שיש לי ואיך הדבקות משלימה את זה. אז החיסרון שיש לי זה מה שאני מברך עליו כל פעם שאני יוצא מהשירותים. רופא כל בשר מפנה לעשות. מה הפלא שנמצא בתוכי? והעובדה שאני מושר רוחן בגשמי. יש לי מצד אחד נשמה, מצד שני גוף. ואני אף פעם לא יודע, בתוך הבליל הזה, בתוך הסבתוכה הזאת שנמצאת לי בתוך הבטן, אני אף פעם לא יודע מה נשמה ומה גוף. מה זה באמת דבר רוחני ומה זה סתם חומרנות ואני הולך לאיבוד בתוך הסיפור הזה ואני כל הזמן נמצא במאבק ולכן רשעים מלאי חרטה כלומר הרשעים שלוקחים את הגוף וזורמים איתו הם כל הזמן מלאי חרטה כי הנשמה שכל הזמן צועקת להם די, די, תפסיקו עם כל החומרנות הזאת
ומי שלא?
מה זה מי שלא?
יש
רשעים שלא מלאי לא, מי שאמר רשעים מלאי חרטה זה אמרה של חבל אתה בחור צדיק את פרדם
השם.
הקיצור. למה? מלאי חרטה זה לא הכוונה מלאי חרטה, מלאי ספקות, אלא כל הזמן יש להם, כל הזמן יש להם משהו בבטן. אני לא
בטוח.
כל הזמן תחושה שיש לך בחדות. אגב, אני גם חולה עליך גם מבחינת איך אני רואה את המציאות. אני רואה אנשים רשעים וכל מיני עסוקים בלתרס תירוצים. אדם צדיק לא מחפש תירוצים. הוא לא צריך כאילו לתרץ לעצמו כלום. הוא יודע, הוא אומר, עושה דבר טוב. לא צריך לתרץ לעצמך. אנשים רשעים כבר מתרצים לעצמם תירוצים. כן, בסדר. רשעים מלאי חרטה, בציטוט. רשעים מלאי חרטה. רצית אמרה משהו?
לא בסדר.
הקיצור, עכשיו, מה קורה במצב שלא אדם מכריע לא כמו הגוף? כשהוא מכריע כמו הנשמה, וכל הזמן מה שמעניין אותו זה דברים רוחניים, אז בסוף הוא דואג לעלובה הזאת, ככה הלל מתייחס למקלחת ביחס לגוף. הוא אומר, אני דואג לעלובה הזאת, המסכנה הזאת, והיא צריכה להתקלח, זה חלק מהבריאות שלה. אני דואג לה, וזה חסד, ידע לי מהרגל, זה יותר שקרה בהלוכן פה בדיוק, על ידי הנפש, אני יודע איזה נפש בגדו, זה בדיוק כל כך, הוא אומר, אני אומר, זה נגיעת חסד, זה נגיעת חסד עם הגוף. כלומר, הנשמה נותנת מקום לגוף, את מה שהיא צריכה. בדיוק, בדיוק את מה שהיא צריכה, בטיפה אחת לא יותר. לא נותנת את החומרות לזרום, אבל נותנת בדיוק לגוף את מה שהיא צריכה. לשער הזמן, קדימה, לרוץ עם הנשמה כמה שיותר מהר. זה בדיוק מה שקורה, זה הכוונה שלנו. כלומר, כשאדם באמת צדיק, כשהוא שם, בלי להתבייש, בלי להתבלבל, בלי להתנצל, בלי שום מרחאות, בלי כלום. מגדיר, מה שמעניין אותי זה טוב, זה צדק, זה יושר, בלי שום בושה בזה, ברגע שמגדיר את זה, אז ממילא יש שלמות. הגוף לוקח בדיוק את מה שהוא צריך, והנשמה אף אקדמית. רצה, מתקדמת, עושה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, בדיוק כמו הטבע שלה. זאת בדיוק הסיבה שבגללה זה כל זמן שזה לא קיים, כל זמן שהנשמה לא הופיעה כמו שצריך, זה כאב גדול לשלמי הדעת. הם ממש מסכנים, ממש כואב להם הלב על העובדה שהם לא השלימו את הפער הזה. הם כל הזמן נמצאים באיזה מין מתח פנימי, באיזה מין כאילו מה שקורה אותם מבפנים, גוף מושך לכאן, הנשמה מושכת לשם, הם נמצאים באיזה מתח, ורוב מסכים בלהשלים את המתח על ידי עוד ועוד וקוט. ואז ברגע שהם לא עשו את זה מספיק טוב, אז הם מרגישים את החיסרון הזה עולה ובוקע. עוד פעם. ואז בגלל שזה כל כך כואב להם, אז נראה להם רצים קלים מהטוב, נו, על בואו נוסיף עוד ועוד עוד פעם במצווה, נדקלף
פה. השלמות זה להתקרב לשלמות.
לא, השלמות זה לא להתקרב לשלמות. השלמות זה עצם ההתקרבות.
לאיפה?
לא. טוב, זה כבר... אנחנו לא חכמים, אנחנו תלמידי חכמים. והתלמיד חכם הוא המושלם, כי הוא המשתלם.
המשתלם הוא המושלם,
כן. זה לא שאנחנו מתקרבים מהשלמות, ואז תמיד השלמות...
זה לא השלמות.
השלמות זה ההשתלמות, כן. אבל זה כבר עיקרון בפני עצמו. הקיצור, עכשיו, כשזה המניע שלך, כשזה המנוע, כשהמנוע שלך הוא כל כך גדול, איפה שאתה תסיים, זה משהו מאוד מאוד גדול. כי זה כל כך גבוה, זה כל כך לא אגואיזם, זה כל כך לא בגלל שאני ארוויח מזה משהו, אלא בגלל משהו כל כך גבוה, רצון שהנשמה תופיע, כאילו כל כך עדינות, אז לכן, בגלל שבמילים אחרות, טוב, לכן זאת בדיוק הסיבה שבגללה סוף המידה הזאת היא יראת חטא, הנה סוף זאת המדרגה, היא נקראת יראת חטא. כלומר, כשאתה מגיע מתוך מקום של שני מידה, אז למה אתה עכשיו במידת הזהירות? בסדר? אם אתה עכשיו ממש מנקק את הצדדים בצדדים הראשונים של אינו, של עבודת השם, דע לך שמה שיש לך בבטן, זה מה שבעצם שייך להירתכם. לעצם התמודדות, בלי, אני לא צריך שאף אחד לא ימחני כפיים, ולא פלשי, לא כלום, לא מעניין אותי, אף אחד מסביב, ושום רווח שיהיה לי, ולא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי, בעצם העובדה ביני לבין עצמי שהנשמה עם השם גוברת. בסדר? זה כמו לדוגמה, זה כמו חיפושית, מכונית חיפושית עם מנוע של מכונית מרוץ. זה יכול להיות שאתה ממש מקרטע כאילו בשלבים הראשונים, בגלל שאתה עם מנוע של מכונית מרוץ, אתה תגיע למקומות מאוד גבוהים. ומעיין מאוד.
איך אתה יודע שאתה קובע מהנקודה הזה לא מהאגואיזם?
אם הוא עומד, לא יודעת. השאלה, מה אתה רוצה לעשות מי? האם אתה מרוויח? מתי אתה אומר לעצמך, וואלה, איזה יופי. האם כשאתה אומר, האם כשאתה... לי יופי כי החבר שמחה לי כפיים, הרב שלי תפף לי השכן, או שרקו לי, או לא משנה מה, או מי שחרר שחרר לי בראש, או שהם חילופים, מה שמחרמים, ובלי אף אחד, אף אחד לא מעניין אותי, לפתם בינינו מן עצמי. וואלה, הנה, עשיתי דבר טוב. אף אחד לא היה, לא הרווחתי, לא כלום, שום עבוד. עשיתי דבר טוב. זה שלמה הדעת. המטרה הבאה, המדרגה הבאה, זה לקחותי מהם. עכשיו, שזה ממש מבייש, ממש מבייש. לקחותי, מה? מה שמבייש זה עבודה שזה בכלל נכנס, שיצר הכבוד בכלל נכנס לתוך עבודת השם. ממש מבושה. באמת, כאילו, לעמוד מול זה, זה מבייש. כלומר, היינו, בגלל שמדובר כאן, והרווחה גם מסביר. הרי מה רמתך לפי? לוקח את יצר הכבוד ואומר, תשתמש ביצר הכבוד בשביל עבודת השם. כלומר, תעשה לעצמך את החשבונות, שיהיה לך מאוד ברור שבעולם הבא, הכבוד, מוחאים כפיים מי שבאמת עושה, אז תעשה עכשיו בשביל שבעתיד לבוא ימחאו לך כפיים. מה, בשביל זה אני עושה, אני עובר את עבודת השם, בשביל כבוד, בשביל שימחאו לי כפיים בעולם הבא? זה משפיל, בעצם זה שזה בכלל לא רלוונטי. מה רמתך עונה? הוא עונה בעצמו, הוא לא מקשה את הפלישייה, אבל הוא אומר, יש לך תירוץ. הוא אומר למה? בגלל שבואו נהיה מציאותי. כל עמל האדם להתגאות את חברו. אני אשמע את המשפט הזה. ודאי כי איננו הרואות. כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין הרמים ביותר. כי היא קינת נשמי ראו. אני מתנשא, כאילו, אנשים מתנהלים, הרי אני את הדברים האלה, אנחנו עדיין לא מדברים על אנשים עליונים, אלא מדובר כאן על אנשים שבתחילת דרכם. האדם הממוצע בשוק, דע לך שהעמל הגדול שלו זה להתנשא על חברו, לא רק על חברו, על כל מי שהוא יכול. מגיע עובד חדש לחברה, כולם עסוקים ולהגיד, כלום אתה, איזה אפס, איזה. מגיע חדש לפלוגה, כולם עסוקים ולהגיד, איזה אפס אתה. קיצור, מלחמה אינסופית בלבל מי הכי טוב, מי הכי מכובד, מי יותר רציני. קיצור, זה מלחמת האדם. אז בואו לא נתעלם מזה. אבל מה הרמח"ל, מה כאן הרמח"ל בעצם אומר לנו, לא באופן מפורש, אבל מה הוא בעצם אומר לנו? בואו נגייף גם דברים נמוכים ולצורך עבודת השם. כל מה שאנחנו במודעים, במודע, יודעים שזה דבר נמוך, יודעים שזה סך הכל דבר מאוד נמוך ומאוד קשה ומאוד משוקץ, אבל בואו נגייס אותו גם לדברים חיוביים, בסדר? כאילו זה אומנם לא מומלץ, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שזאת המציאות, בואו ניקח מאיפה שנמצא, בואו נלך קדימה. זה נקרא, במילים אחרות, משוואת ה-N פלוס 1. בסדר? כלומר, אנחנו תמיד בעבודת N פלוס 1, אנחנו תמיד הולכים, כשאנחנו פונים לאיזשהו אדם, אנחנו קודם כל הולכים ל-N. לאיפה הוא? איפה הוא נמצא? איפה שהוא נמצא, אנחנו הולכים עוד צד אחד קדימה. לא יותר מזה. לא, אם אתה תעשה N פלוס 100, איבדת אותו. אתה צריך לדבר אליו במקום שהוא נמצא. הוא אכפת לו מכבוד, הוא קח את הכבוד ותגייס את זה לעבודת השם. המדרגה השלישית עוד יותר קשה. שכר ועונש. מה זה מכיר בגבר? ממש מכיר בגבר. ממש. מה זה הדבר הזה? אותו סיפור, N פלוס 1. אנחנו הולכים לכל ההמון, ואומרים גם לכם להמון, שתשתמשו בשכר ועונש בשביל עבודת השם. אבל
המטרה היא להעביר אותנו כאילו בעין פוס אחד.
בסוף, לקחת אותם מפה.
לקחת אותם שכר ועונש, להעביר אותו לשכר ועונש, קצת יותר רוחני, ואז לכבוד, ואז...
כן, לצובח. אבל בואו שנייה, בואו נקום פה נביא משהו הזה. רגע, למה זה, מה ההבדל את זה לבין זה? זה נראה אותו דבר, נכון? מה ההבדל בין הפרוטינים לבין ההמון? בסדר? אז קודם כל צריך לשאול מי זה ההמון? האם ההמון זה הכוונה המוכר בסטה? פשוט? פרופסור נכלל בתוך ההמון? מה? יכול להיות. כלומר, ההמון זה לא שאלה האם איזה כמה כסף יש לו, או לחילופין איזה תואר יש לו, זה לא הסיפור, אלא הגדרת ההמון והשאלה היא כזו. שכר ועונש זה המשותף מבין שניהם, זה שניהם אגואיסטים. לעומת שלמי הדעת זה לא אגואיזם, זה לא בשבילי. מה ההבדל? זה אתה מסוגל לראות אופק. אני מדבר על העולם הבא, אני מדבר על משהו רחוק. שכר ועונש, לכאן ועכשיו, זה בשאלה של מה המשכורת שלי, בסדר? זה ממש הכי, כאילו, כמו ילד. ילד, תלמד ככה משנה, ואני אביא לך אותו קריירה. תגיד לו, בדיוק.
אז ילד קשה בפרקים, בדקו אחרי שנים. בדקו כאילו את הילדים,
והילדים
שהצליחו ללחוץ סיפוקים, וכאילו בטוח שמה נוסף, היו בעשירון העליון של מבחינה כלכלית בעולם, וכל השאר היו כאילו בעשירון התחתון. ממש
בבקים. טוב. זה בדיוק כאלה, זה בבקים. כלומר, זה יכול להיות בן אדם מאוד מרשים, מאוד יפה, מאוד חכם, או אף על פי כן יהיה בתוך הארון. אלא האדם הזה צריך לדבר בשפה שלו. שוב, אנחנו מדברים על ה-N פלוס 1, אנחנו מדברים על מצב מאוד נמוך. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, צריך להעיר שתי הערות. בסדר? הערה אחת. זה העובדה שאנחנו שואפים לזה. אבל צריך לדעת שבתוכנו יש נקודות מסוימות, של זה וזה. אבל גם אם אדם שם לעצמו מטרה, אני רוצה להתמח בתוכי כמה שיותר שלמות הדעת, כמה שיותר לשאוף גבוה ולצפות מעצמי ציפיות גבוהות, צריך לדעת לא לעזוב את זה, גם את הדברים האלה מתחילים. וכך עבודה שגם הוא נמצא באיזשהם לבדים. אז לכן, ולכן גם האדם לבנות את זה, לבנות גם את הקומות הנמוכות. לא לשכוח את זה, זה שאנחנו רוצה שאנחנו מתחילים שיפות גבוהות, זה לא אומר שאנחנו מזניחים את שכר והעונש, את כמה מעלות חומש בגיהנום וכו'. לא, אנחנו גם זוכרים את זה, זה עוזר לנו למקומות נמוכים שבהם אנחנו כבר לא מצליחים להחזיק מעמד במדרגות הגבוהות של שלמות הדעת. עוד משהו חשוב מאוד. יש כאן, בעולם השכר והעונש, כן איזשהו עיקרון מאוד חשוב, שהוא חשוב לכל המדרגות. זה הולך כך. מה בעצם נקודת ההנחה של האיש ההמוני רגע לפני שהוא למד על השכר והעונש? נקודת ההנחה היא כזאת. בעולם החול, הכל רציני. תעשה, יהיה, לא תעשה, לא יהיה. כמו שאומרים בשוק, כסף לא גדל על העצים. אין, זה לא הולך ככה. אתה תעבוד קשה, תרוויח. תלוי למי. כסף לא גדל על העצים. אתה לא, אם אתה לא תעבוד קשה, לא יהיה לך. לא יהיה לך לא כסף, לא דירה, לא רכב, לא שום דבר. עכשיו, ויש עוד ברור בעולם החול, פשוט. ממש כאילו, זה חוק שקשה לפספס. אבל בעולם הרוח איך זה, יש איזו מין נטייה כזאת עכשיו, תשמע, בסך הכל אנחנו בחור טוב. כאילו, אני אגיע לשם, אגיד לריבונו של עמון, תקשיב, כאילו, אני יודע, וואלה, פישלתי בזה, אבל מה, בסך הכל אני בחור טוב, נכון? פרמתי לבית הכנסת, קניתי מפטריומה כל השנים, ב-2,000 שקל, 3,000 שקל, אני קניתי איזה גבר, נכון? אני בסדר. זהו, תחליק פה, תחליק שם, מה אתה ככה? יש נקודת הנחה כזאת, שכאילו שבעולם החול, בעולם הזה הכל מאוד רציני, ובעולם הרוח, ככה, אפשר לחפף, שום דבר לא רציני.
מה? חולמות רוחני.
לבדתי?
חולמות רוחני.
בדיוק. ככה, זרום. בדיוק. זה בדיוק, על הנקודה הזאת בדיוק, רוכב שכר ועונש. דע לך שגם גדול ככל שתהיה, אברהם, יצחק, יעקב וכל הדוגמאות, האריכות של המחל פה, כל הדוגמאות הגדולות של גדולי עולם, ריבונו של עולם, לא חיפף להם, אבל מי שהם היו יותר צדיקים ממך, לא, הם לא... ריבונו של עולם לא אמר, טוב, בגלל שאתה מעשית כדת יצחק, בגלל זה היה בסדר, אני רוצה לך פה ונחתם. לא, אין כזה דבר. מה שאמת, אמת, לא מורידים לזה שום דבר, לא מחפפים. יש בזה משהו, בנראה של שכר ועונש, גם לפני שאנחנו מדברים על האגואיזם שבזה, יש משהו בשינוי גישה שמאוד נכון. צריך לדעת שבעולם הרוח, תעשה, יהיה, לא תעשה, לא יהיה. תורה ומצוות, קדושה, יראת שמיים, מידות טובות, אם לא עבדת, אין. זה לא קורה ככה מהאוויר. זה לא שפתאום אתה מוצא את עצמך במידת החסידות, או לא יודע מה, במידות גבוהות, מקבל רוח הקודש. לא עובד ככה. כמו שהרמב"ם אומר למורה נבוכים, חמור לא נהיה נביא. זה לא עובד ככה. כי הוא פלא, צריך להיות הרמב"ם בשביל להגיד את זה. חמור לא נהיה נביא. אם אתה טמבל, אם אתה לא עבדת על עצמך, זה לא יקרה. אתה לא תקבל נבואה היום בהיר אחד, רק בגלל שלא יודע מה, ריבונו של עולם החליט. זה לא עובד ככה. ברוח, בדיוק כמו בחומר, יש רצינות. חרשת, יש שדה. לא חרשת, אין שדה. מאוד פשוט. פיצור. בסדר? עד כאן נקודה שלישית. בסדר? מה? ברגע? אנחנו חורגים מהזמן, השאלה היא, ויש שתי אפשרויות, או שאנחנו את מפסידי הזהירות דוחים לפעם הבאה, אז זה קצת לפתוח את זה, או שאנחנו עושים את זה עכשיו, מקבלים בזריז. מפסידי הזהירות. ראינו במפסידי הזהירות, בפרק הזה, שלושה דברים שהמשותף להם זה העובדה שהם לוקחים את השכל והופכים אותו ללא רלוונטי, בסדר? ומה שמשותף להם, טרדה, טרדו את העולם הזה. אדם עסוק יומם ולילה בעבודה, אין לו זמן לחשוב. אין לו זמן לחשוב. לכן, חלק מההתנהלות בבוקר זה עובדה שאתה יוצא מבית הכנסת, מתפלל, נכנס לבית המדרש. ואם אני לא יודע ללמוד תורה, שטח זה חשבון נפש. זה בדיוק הסיבה. כלומר, עזוב את כל העבודה הרגע. עזוב את העבודות. אתה יכול, אנחנו עובדים, אין בעיה. בסדר, לעבוד אין שום בעיה. אבל אנחנו לא חולי עבודה, מה שנקרא workaholic, אנחנו לא חולי עבודה. נפשי חולת אהבתך, זה אפשר לשיר יחסוף וזה, אבל זה אמיתי. נפשי חולת אהבתך, יש לזה גם משמעויות. כלומר, אנחנו לא חולי עבודה, זה מה שזה אומר. אז לכן, את הטרדות של העולם הזה, אז עוד שים בצד. תדע איך לחלקל את זה בתוך מכלול הדברים. לדעת איך לשים את זה במקום אלעת למה. כי אחרת, מרוב הזרימה שתעשו כל הזמן במיליון מיליון דברים, אתה לא מספיק לחשוב. לעשות חשבון נפש, אין חבלה לזה. דבר נוסף, כבר יותר קשה, זה צחוק וקלות ראש. צחוק וקלות ראש זה אותו סיפור בדיוק. זה לקחת את השכל ולנטרל אותו. ובדיוק להפוך בן אדם לשיכור. שיכור יכול להיות שהוא מאוד חכם, שיש לו הרבה חוכמה, אבל חוכמה זה לא סוגרת להופיע. הוא מבריק, מה יהיה? הוא יודע שאת פותחים ראשונים אחרונים, החוכמה הזאת לא מופיע. למה? בגלל שהשכרות מעברת את השכל. אותו דבר גם צחוק. צחוק זה לקחת, לעשות צחוק, זה למרוח את השכל. ברגע שאדם נמצא במצב כפית, אי אפשר לדבר איתו היגיון. אין, הוא לא, אין כלי קבלה, אין יכולת קיבול. בסדר, הוא נמצא כולו במצב כזה של צחוק וקלות ראש, במצב הזה, בעיה גדולה. בסדר, אי אפשר להוציא, אי אפשר, השכל לא יכול להופיע. בסדר? וכאן אנחנו מגיעים למדרגה השלישית, גם המדרגה הכי הכי קשה, הכי הכי קשה בעינו, להתמודד איתה, זה לחץ חברתי שלי. אדם יכול להיות, לדעת טוב מאוד, אבל ממש טוב מאוד מה טוב ומה לא. לדעת לשוק את זה, לא רק לשוק את זה, אבל אני רוצה אפילו להרגיש את זה. הוא ממש מתתובב את זה כל היום, זה מתתובב לו בבטן, העובדה, אני לא עושה לו בדבר מסוים. ואף על פי כן הוא לא יעשה את זה, בגלל שעזור, עדיין זה לא באופנה. היום עושים ככה, עזור אותך, אתה לא מעודכן. איפה אפשר לראות איזה דוגמה פשוטה? המושג הוא אופנה, ומושא הוא בדיוק בנוי הזה. הרי למה בגלל שאיזה פמבל אחד, שהוא לא יודע מה, מעצב אופנה אי שם ולא יודע מה איפה, החליט, יש לו איזה גחמה מוזרה, להחליט שהג'ינס יהיה בצורה כזאת, פתאום כולם חייבים לעשות את זה. אם אתה לא שם, אתה לא קיים. אם אתה לא... מה פשט בביטוי הזה? אם אתה לא שם, אתה לא קיים. או אתה לא באופנה, מה זה אומר? זה אומר, אם אתה לא... מה? אתה לא במיינסטרים, זה אותם ביטויים, מה זה בעצם אומר, זה אומר את הדבר הבא. אם אתה לא מתנהל על פי הקודים שהחברה מגדירה, אתה תסבול מנידוי חברתי. בסולם שהחברה מגדירה, אתה יורד דרגה, או שאתה לא מתקדם דרגה. אתה נמצא, אם אתה לא מתקבל כמו כולם, מתקבל כמו כולם, לומד במקום שכולם לומדים, במקום הכי נחשב, עובד בחברה הכי נחשבת, עושה עוד כל מיני דברים שחברה הגדירה בתור שהם צריכים להיות, שהיא שמה אותם בתור, במקום טוב בסולה, אתה תסבול מדידים חברתיים. אתה לא תהיה במעגלים החברתיים הנכונים. זאת תהיה הבעיה. ונשק מזעזע. ונשק עוצמתי ברמות משוגעות, כי בן אדם יכול לדעת בינו לבין עצמו לאכול את עצמו. מרוב חוסר מוסריות, ובכל זאת לא להוציא את זה מהכוח אל הפועל. איפה המקומות, זה קל במקום שהמעגלים החברתיים, זה כמו בישיבה שכולם מניעים בקדושה בירת שמיים. אבל איפה זה מופיע, איפה זה קשה, זה מופיע ביחידה, בצבא, מופיע בלימודים. כל החבר'ה מסיימים ליום לימודים, הולכים סך הכל לשתות קפה אחי עם האש. במקום של לשתות קפה שותים איתו עוד כל מיני דברים, או רואים עוד כל מיני דברים, ואז עזוב אותך מה אתה, תהיה הדוס. מה תהיה חשוך, מה תהיה עזוב אותך, וגם אומרים לך את זה, תגידו לך את זה שם. ואז אתה צריך, ופה אתה צריך להתמודד, איך אתה אוכל, איפה הגבורה שלך, האם הגבורה שלך זה רק בזה שאתה רץ 2,000 מטר בכך וכך דקות, או שאתה לא רץ לבאר שחת. שם זאת השאלה הגדולה של הגבורה. זאת הסיבה שבגללה, השולחן ארוך פותח בדיוק בזה. שולחן ארוך, מה? שולחן ארוך, אור החיים, אם אור פותח זה גם פלא. ברכות הנהגת האדם הבוקר. פעם זה כאילו, איך אתה אמור, איך אתה קם המיטה? איך אתה קם המיטה? עם העובדה שאני לא כפוף אליכם, לא כפוף. למוסכמות שלכם, למה שאתם מחליטים בתור שככה צריך להיות, לא כפוף לזה, אני נאמן לאמת.
אני רדיקל. אני רדיקל. אני קיצוני, אני רדיקל.
רדיקל, לא, תגידו מה שתרצו, זה לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא סתם עליכם. עכשיו, ובזה יש גבורה עצומה, כי זה, אפשר להיגרר מכאן לאלימות. בסדר? ונרדת עליהם, אומר הבית יוסף, רוצה מביא אותם מגן אברהם, ולא להחזיר חזרה, לא לצחוק, לא לצחוק על, אלא להיות בינך לבין עצמך בשקט, בלי שום, נו, בלי שום אמירות מפוצצות. אני בשקט לא מוריד מהרף שלי בכהוזה, לא מוריד. וככה עומדים בזה. אם אין גבורה, זה לא... הדברים הכי טובים, בן אדם באמת התרומם, בן אדם באמת הגיע למקומות העליונים, עובר לחברה שיש מוסכמות חברתיות שליליות, הרמב"ם בהלכות דעות, פותח, יש לו נושא בהלכות דעות בפרק ו'. פרק ו' אומר, תפתחו, בסדר? חבל על הזמן. מדבר על זה שדרכו של האדם נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר חברה ורעיו. בסדר? שבעת, הוא אומר את זה בתור הקדמה, למצווה הבאה. ולכן יש מצווה להידבר בתלמידי חכמים. ממתי מצינו שהרמב"ם מדבר על עושה הקדמה למצווה? אם יש לך מצווה, תגיד, מצווה תעשה מן התורה לעשות כך וכך. לא, הרמב"ם פותח כאן פתיחה, ואז מביא את המצווה להידבר בתלמידי חכמים. לא רק זה, הוא הולך בצעד הבא להלכה ג' שם, זה מצווה אדם. מה? אהבת ישראל. לא כל יהודי. מה הקשר? זה בדיוק הסיפור. בשביל להתמודד עם זה, עם חברה שלילית, וזו התמודדות קשה מאוד. קשה מאוד, שאף אחד לא יסבר את עצמו שזה יהיה פשוט, וזה יהיה קל ביום שאני אגיע לאוניברסיטה, לעבודה, לאלף אחת מסגרות כאלו ואחרות, זה לא יהיה פשוט, זה יהיה קשה. אתה תירוק דם, אתה תירק דם על זה, זה יהיה לא פשוט. למה? בגלל זה. אנחנו יצור חברתי, אנחנו מקבלים אחרים, אנחנו תלויים אחד בשני. מכל אירוע חשוב שיש לנו, אנחנו מזמינים עליו אנשים. יום הולדת, בר מצווה, חתונה, ברית מילה, אבלות, כל דבר נעשה בחברה. אנחנו תלויים באנשים אחרים. מה? כל דבר זה תמיד עם חברה, אנחנו יצור חברתי. האדם קשור לאנשים אחרים. ככה רבונו של עולם רצה שאנחנו נהיה תקועים אחד בשני. לאכול אי אפשר לאכול בלי שעוזי ואפי וכולם ידאגו לזה שיהיה אוכל על השולחן. אני זקוק לאחרים. ובעובדה הזאת שאני זקוק לאחרים, אני בקלות יכול לאבד את כל עולם המוסר שלי. בשביל זה יש גבורה. מידת הגבורה מיועדת בשביל זה. איך אני נשאר זקוף, גם ישר, איך אני לא כמו ילד שאחר, עודף אחרי כל מחיאות כפיים, כל דבר כזה, איך אתה נשאר עם גז דקוף ויודע איך ללכת גם נגד המחיאות כפיים, ואפילו נגד העגבניות, ואיך לעמוד על האמת כי היא האמת, זה בדיוק המבחן הגדול של הזהות. זה בדיוק המבחן הגדול של העמידה באמת. בלי לנצות בשקט, בלי סיסמאות, בלי דברים גדולים, בלי אמירות מפוצצות סתם, בלי לנצות, דבר פשוט. האם אני נאמן לאמת? או מקבל את כל הגזרות שהחברה מנחיתה להם, כל אופנה חולפת, האם אני נכנע לה. ההתמודדות קשה מאוד. שואלים מה אתה אומר בקשות? טוב. אמרנו, רשע ממש זו זו תוקה. רשע. אחרי זו זו תוקה.